מדברים לאומית, פרק 4, אלעד קליין, שלום.
שלום עמית חסון.
מה שלומך?
וואלה, אם לא עפנו באוויר מהסערה, אז אחלה.
מה שמסעיר באמת לחולצה שאתה לובש, חולצה, מה חולצה. הפעם?
טוב, הפעם על שולחננו. קודם כל הרבה ספונסרים, כמו שאפשר לראות, כהרגלם בקודש של הקבוצות הדרום האמריקאיות. מי שזה הפרק, מי שעוד לא שמע אותנו עד עכשיו, אז אני ככה מביא כל פעם מאוסף החולצות העשיר שיש לי מטיולים בעולם, לא ש... כמה שטיילתי. היום, למי שיצפה בזה, בזה, אז הוא יראה את החולצה של אוניברסיטריו לימה. עכשיו, אוניברסיטריו לימה, שבוע שעבר היה, פרק קודם היה בוליבר מבוליביה. עכשיו, גם בלימה יש את הסיפור של הגבעים, כאילו, יש הרבה סיפורים על הקבוצות של לימה, שכשקבוצות מגיעות לשחק גם מחוץ ל... שהם לא מפרו, אז...
או נגד הנבחרת.
או נגד הנבחרת שמארחת שם, נכון. אז אוניברסיטריו באמת מארחת באצטדיון הכי גדול. הסיפור הקשה של אוניברסיטריו, זה שהיריבה המושבעת שלהם היא אליאנז לימה, שהיא קבוצה... זאת אומרת, העונה התחילה עכשיו, כאילו שלשום. לאוניברסיטריו יש 26 אליפויות, ולאליאנז לימה יש 25. עכשיו, אוניברסיטריו לא לקחה אליפות כבר 10 שנים, ואליאנז לימה לקחה אליפות ב-2017, 21 ו-22. זאת אומרת, שהעונה עם אוניברסיטריו, שזאת החולצה שלה, שוב תאבד את האליפות, אז היא כבר מאבדת את תואר שיאנית האליפויות. אז זה נחמד, מדינות שבהן הקלש הזה צמוד. וזהו, אחלה פירו, אחלה לימה, למי שיצא, ככה אם יזדמן.
וככה, אם אנחנו, קודם כל, אחלה פירוע, אני באופן אישי עוד לא יצא לי להיות ולחוות, אבל אני ככה מסיפורים, וזה אני יודע שבאמת אחלה פירוע, אחלה דרום אמריקה בכלל, ואם אנחנו שנייה חוזרים
לליגה הלאומית,
חוזותינו, אז הפרק הזה אנחנו ככה נתמקד בעיקר בעברות המשמעותיות שעשו לי ולך את החלון האחרון, את החלון הנוכחי שנסגר ממש.
נדרג ממש את הטופ.
נדרג, כן, בדיוק את הטופ. רעיון מיוחד עם סלימן אסברגה, ככה שנעלם מנוף הכדורגל, נבדוק איפה הוא, מה הוא עושה היום, ומה דעתו על, ככה, על כל מיני נושאים שחמים ובוערים בכדורגל הישראלי. קצת על מזג האוויר, שאין מה לעשות, אבל...
שעשה עבורנו ערב, מערב מוצלח של משחק...
כן, היה אמור להיות לנו ערב קצה.
כן, היה אמור להיות ערב נהדר בלאומית, כאילו משחקים על הפנים שהתפספסו, ויש גם את הליגה הראשונה שם שהיא בישראל פחות מעניינת.
וכותרות ומגמות, ועוד 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 ועוד. יש לנו הרבה על הפרק, אז בואו נתחיל.
בואו נתחיל.
אז קודם כל, כמובן, נתחיל עם הכותרות שלנו. אני את הכותרת שלי רוצה, אפרופו מזג אוויר, לתת לסערת ברברה. סערת ברברה שהבטיחה ולא קיימה. עכשיו, אני הולך אליי, אני כאילו הולך להגיד משהו שהוא, יכול להיות שהוא קצת פחות פופולרי ודעה שפחות נשמעת ככה בציבור, אבל אני חושב שהמנהלת קיבלה החלטה נכונה לבטל את המשחקים. אני חושב שברגע שאתה מבין לאירוע הזה יש נגיעה בכל כך הרבה גורמים, בין אם זה אוהדים ובין אם זה סדרנים וצוות שידור, ולא דיברתי בכלל על קבוצות ועל שופטים, ההחלטה הנכונה והמתבקשת היא לקבל את בעצם את ההחלטה על ביטול / דחיית המשחקים מספיק זמן מראש, מאשר לקבל אותה ברגע האחרון, והאוהדים נמצאים בדרך למגרשים, והסדרנים הסדרנים כבר נמצאים במגרשים. כאילו, יש הרבה כל כך גורמים שנוגעים בדבר, שלדעתי ההחלטה הנכונה והמתבקשת זאת ההחלטה שקיבלה המנהלת. יש כאלה שיגידו, היו צריכים לחכות, בסוף היה יבש, בסוף לא הייתה שערה. אבל אני חושב שזאת ההחלטה הנכונה. עם כל הצער שבדבר, אני נגיד באופן אישי הייתי אמור ללכת כמו למשחק של הקבוצה שלי מול הפועל פתח תקווה, התבאסתי כי כבר הכל כזה, אתה יודע, הסתדר מבחינת העבודה והכל, אבל אני חושב שזאת ההחלטה הנכונה. שנייה, רק עוד מילה, ראה דוגמה את מה שהיה במשחק בליגת העל בין בני סכנין להפועל באר שבע, שהחליטו לבטל, השופט הגיע לשם רק איזה שעתיים או שלוש שעות לפני המשחק, וביטלו את המשחק ברגע האחרון, או עדי באר שבע, שגרים כאמור שעתיים, שלוש שעות נסיעה מסכנין, היו כבר בדרך למשחק.
חלק היו בבתי מלון כבר.
חלק היו בבתי מלון, קבוצות, עניין, זה, אני חושב שזה עדיף.
אני חושב ש... המקרים שאתה מתאר, הכל היה צריך להיות הפוך. קודם כל, אצטדיון דוחה, לא מהיום, לא מאתמול, ולא מלפני שנה, תמיד יש איתו בעיות, והצפות, באופן עקרוני, כשאתה רואה שהיום הוא כבר סוער, אז אפשר לבטל. לגבי אתמול, אני לא מסכים איתך. אני חושב שיש משהו שהמינלת עשתה בהודעה שלה. קודם כל, אנחנו חיים פה את העולם הזה של התקשורת, הספורט, גם אתה וגם אני היינו פה אתמול, וכל היום הדיון הוא סביב זה. זאת אומרת, יוצאת הודעה מהמועדון הזה ומהמועדון הזה, ואלה דוחפים לעשות ואלה דוחפים לא לעשות. אתה מייצר דרך הדבר הזה איזושהי הוויית סיכון שבסוף, כשאתה מעורר את הדבר הזה, זה תחום שאפשר לקחת אותו להרבה מקומות של מניעת סיכונים, רעידות אדמה וכל מיני, כאילו אתה מפחיד במצב שבו המנהלת בסוף נכתה ואמרה, טוב, במקום שיהיה איזשהו פיאסקו כזה, שיגיעו אוהדים בערב ושחקנים ויבוטל, אז נבטל מלכתחילה. ואני חושב שבעולם...
אבל מה זה נבטל מלכתחילה? הם ביטלו, הם לא ביטלו יום קודם או יומיים קודם.
אבל אתה מבין שאם בסוף היו מגיעים אוהדים, היו משחקים. היה, כאילו ראית בפועל, הם אומרים שאוהדים ביציאה העליון, היה איתם חשש, אז תעשו איזשהו סידור. בסוף מנהלת הליגות, לדעתי, ואיך שאני רואה את זה, היא צריכה לדחוף לקיום המשחקים. אני מבין את בריאות הציבור, אני מבין את בריאות האוהדים, היא חשובה, וברור שיכול להיות שהיה אסון בסוף. אבל אתה יודע, בסוף אנשים פה במדינה הזאת נוסעים, הולכים, אני רואה אנשים בחוץ. הם מגיעים, היו רואים שבעיה, היו מבטלים. אבל ראית בסוף את הסיטואציה, כאילו איגל גולדשטיין היה שם, איגל גולדשטיין מהתערוץ הספורט היה שם, ואתה רואה, אפשר לעשות משחק.
השאלה מה היה קורה בסיטואציה אחרת, בסדר? אם היינו מגיעים למצב שבו הם לא מבטלים, בסדר? המחזור הזה לא מבוטל, ואנחנו מגיעים לערב המשחק, בסדר? לשעה 7 בליגה הלאומית, או 8:15, 8:30 בליגת העל, המשחקים אמורים להתחיל להיות משוחקים, וסערה מטורפת.
אז היה את הביקורת הרגילה, למה לא חשבתם מלכתחילה? אבל זה הכי נוח לאנשים להגיד את זה, ואני חושב שבסוף הם היו צריכים לייצר איזושהי סיטואציה, שזה מתקרב למשחק, שיחקו פה בסוף, אתה יודע, חדר, מכבי חיפה, אם זה בליגה שם הראשונה, שפחות מעניינת אותנו, אבל טוב, בלאומית, כאילו, כן, אוהדים נוסעים.
על פניו, ומגיעים... על פניו המשחקים אמורים, היו אמורים להיות במגרשים, אתה יודע, במגרשים...
אגב, אני אלך איתך יותר רחוק. יש סכנה לציבור ואתם רוצים לצאת מזה סבבה? תגידו שאין כניסת קהל, ועדיין תעשו משחק ותשתרו. תקשיב, יש שערה, זה בעיה. אבל אתה רואה את הבעיה של הליגה הלאומית עכשיו.
אבל הכדורגל הוא בשביל
האוהדים. אני מבין, אבל אתה מבין שגם קבוצות הליגה הלאומית עכשיו, אין איפה לדחוף את המשחק שלהם, זה קשה. אנחנו רואים שבליגת העל כבר מצאו פתרון, כי מצאו.
אנחנו, אתה יודע, אנחנו מזדעקים כל פעם, שוב, בליגה העליונה, אבל בליגה הראשונה אנחנו תמיד מזדעקים על העונשים שהקבוצות מקבלות.
אבל זה סיפור.
משחקי רדיוס ללא קהל, אז עכשיו אנחנו ניזום בעצמנו משחק ללא קהל,
בשל
תנאי מזג האוויר.
הליגה הלאומית נכנסת עכשיו למאני טיים, בסדר? בסוף, אנשים אולי לא שמים לב לזה, אבל קצב המשחקים בליגה הלאומית, בהסתכלות כזאת או אחרת, לפעמים, עמוס יותר מליגת העל.
נכון.
יש קבוצות שמשחקות שני, שישי.
נכון. עכשיו, 4 משחקים בעשרה ימים.
אגב, שאני חושב שצריך למצוא, אני מבין את ההיגיון של לשחק בשישי ושני, יש פה גם עניינים של זכויות שידור, הימורים, כל הדברים האלה. ברור שהכי כיף זה שכל המשחקים בשישי, כמו שיש לנו בשישי הקרוב. זה יוצר בעיות כאלה שברגע שיש לך דחייה, אז קבוצה אחת תקופח, כביכול, ואני לא רואה, ראינו את הלוח משחקים, אני לא רואה איפה מכניסים את זה בצורה סבירה. אז כן, להבין שאפשר אולי לקיים משחק, בוא נגיד לקבוצות לבוא, בוא נגיד לאוהדים שלא יבואו, כי גם ככה ביום גשום, בוא, זה לא שמיליוני אנשים קנו כרטיסים.
לא משנה, אבל עדיין הכדורגל הוא בשביל האוהדים. הכדורגל הוא לא בשביל הכדורגל, הוא לא בשביל הקבוצות, הוא בשביל האוהדים. ואני חושב כאילו לצאת ביוזמה של, בשל תנאי מזג אוויר כאלה או אחרים, לקיים משחקים ללא קהל, אני לא רואה בזה שום ערך. אני חושב שבמקרים כאלה עדיף כן להזיז את המשחק, לדחות את המשחק בכמה ימים, מאשר להגיד, בואו נקיים את המשחק, אבל הקהל, אתם תישארו בבית.
בואו נחכה שיקבעו מועדים למשחקים, נראה מה הקבוצות, שאגב, כאילו, הקבוצות שהיו אמורות לשחק אתמול, זה כל 4 הראשונות.
היו אמורים להיות
משחקים מדהימים. ואז אתה תראה, רגע, מה, ידחו את זה פתאום, אני לא יודע לאן ידחו, ואלה יהיה להם עמוס יותר, ואלה פחות, בשלב מה ניתן? בואו נחכה ונראה. נסכם בזה את הדיון.
יאללה.
יפה.
בוא נעבור לכותרת שלך.
טוב, הכותרת שלי, אני אקח קצת ככה למשחקי המחזור האחרון, ולמשחק אחד שהוא, באמת, אני ראיתי אותו, והוא היה הנאה. אני מדבר על המשחק בין מכבי יפו לפני יהודה. אני אגיד את זה, למרות שזה די מובן מאליו, אבל זה היה משחק טוב יותר מהרבה משחקים שראיתי העונה בלאומית, בליגת העל.
וואלה.
כן, אני, באופן עקרוני אני חושב שאגב, אתמול מי שככה קצת מתעניין בליגה, שהיא לא שלנו, אני מזכיר את זה הרבה היום, אבל כתבתי איזושהי כתבה על קבוצות ליגת העל השנייה, בסדר? שזה כל משהו לא השלוש האלה, ויש שם איזה בלוק של 8 קבוצות שמתחרות על השלושה כרטיסים הנחשפים האלה לפלייאוף העליון, ובסוף הם כולם מבטיחות לאוהדים שלהם, זה המטרה שלהם, אף אחת מהקבוצות האלה לא חלמה על אליפות, וכל הקבוצות האלה, הרמה במשחקים ביניהן, אני מדבר נגיד השבוע הפועל תל אביב ריינה, שריינה לא במאבק הפלייאוף, אבל הפועל תל אביב ריינה, או הרבה משחקים שאני רואה של הקבוצה שלי, של הפועל חיפה, לא יודע, הרמות לפעמים, אתה יודע, נמוכה, אני חושב... אבל רגע, אני, כן. רגע, ליפו בני יהודה, אני רק אגיד, המשחק הזה הסתיים ב-2-2, היה שני משקופים ליפו במחצית הראשונה, אחד של מתן בית יעקב, השני היה של, לא זוכר של מי כרגע, לא נורא, דובב גבאי, עוד 3 קורות של בני יהודה, שני שערים לכל קבוצה, גול, מי שלא ראה או לא זוכר, אז בני יהודה, קבי יפו עלתה שם ליתרון בדקה 87, בני יהודה שוותה דקה 93, שער עצמי שם של גיא משפטי, הכל היה שם, מצבים, 17 מצבים, בסדר? 11-6 ככה לבני יהודה, 29 בעיטות לשער.
אגב, אנחנו מקבלים גם מבני יהודה משחקים רבועי שערים, כאילו,
נכון,
משחקים...
נכון, 5-3.
קיבלנו 5-3 מחזור קודם, כן.
כן, זה... משחק כיף, כיף לראות בליגה הזאת, שיש משחק שאתה אומר, תשמע, שים את זה בנוף אחר, בלוח תוצאות אחר, שנראה בצבע אחר, זה נראה לגמרי משחק ליגת העל. אני חושב שהיינו מוכנים לקבל את שתי הקבוצות האלה לליגת העל בשמחה.
חד משמעית.
אחלה של משחק. מילה טובה, מתן בית יעקב. היה השחקן הכי בולט מבחינת...
אגב, עונה פנטסטית.
עונה אדירה. אני חושב שדיברנו עליו כבר קצת באחד הפרקים. היה לו 5 מסירות מפתח במשחק הזה, היה את המשקוף המדובר, אני חושב שהוא גורם מרכזי שם. אני לא יודע לאן הולכת העונה של יפו. אני קצת חושב שהיא כבר... קצת יוצאת, היא תצא כאילו בקרוב מהמאבק הזה של הצמרת. ולא רק אני אעיד על זה, גם אנשים שככה מחוברים למועדון. אבל אחלה של משחק. רוצה להגיד משהו על המשחק הזה?
לא. לא, אני חושב שנאמר...
משארתי אותך בלי המילים שרצית להגיד.
לגמרי, לא, אני חושב שפשוט סיכמת את זה בצורה נפלאה, ואמרת את כל מה שאת צריך להגיד לגבי המשחק הזה. מה שאני כן רציתי להגיד לגבי ליגת העל, זה שאני חושב שבשנים האחרונות אנחנו עדים לעד כמה הפערים בין ליגת העל לליגה לאומית הולכים ומצטמצמים. עכשיו, אני לא מדבר על קבוצות, על מכבי חיפה, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, הקבוצות, אתה יודע, עם התקציבים הגדולים ועם השחקנים.
הם בליגה אחרת.
בדיוק, הם בליגה משלהם. אבל אני חושב שאנחנו גם רואים את זה בגביע המדינה, במשחקי גביע המדינה, שמשהו בפערים בין הליגות הולך ומצטמצם. כאילו, אנחנו... אני חושב שכאילו, נוצר איזה מצב שיש ליגה לאומית גדולה מאוד, וליגת העל קטנה של מכבי חיפה, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב.
אל תגרור אותי לקטנת ליגות, וזה אני אכנס לזה שוב, זה כל פרק מחדש, ועוד יש לנו בהמשך הדרך בפרק הזה עוד נגיעה קטנה בסיפור הזה של הקטנת ליגות וקבוצות בת. אני איתך, כי ליגת העל היא ליגה של 3 קבוצות בעיניי, עם כל הצער.
זה כן, ויש הרבה צער. כותרות?
כותרות מגמות.
מגמות, נכון.
כותרות היו,
כותרות.
מגמות, עמית, בוא ספר לנו.
טוב.
מה מגמת העלייה שלך?
אתה זוכר, אתה נתת את הפועל כפר סבא באחד מהפרקים הקודמים בתור המגמה השלילית שלך.
נכון.
או בתור כותרת שלילית.
כן, כן, היה שלילי, היה שלילי על הקהל.
הבאנו את הפועל כפר סבא בפן השלילי של המועדון הירוק, ואני דווקא הפעם רוצה לפרגן, ולתת את הפועל כפר סבא כמגמת העלייה, כמי שנמצאת במגמת העלייה שלי. הקבוצה הזאת... סופרת 3 ניצחונות רצופים בשלושת משחקי הליגה האחרונים, כאשר לפני כן, שים לב אלעד, 6 הפסדים מתוך 7 משחקים בכל המסגרות. אתה מבין? 6 הפסדים מתוך 7 משחקים, זה כאילו, זה מטורף. היא פתחה את העונה טוב, ועשתה סיבוב ראשון כאילו לא רע בכלל, סיימה אותו במקום החמישי, ואז קרה איזה משהו בפתיחת הסיבוב השני, שהיא פתחה את הסיבוב השני בצורה רעה, היא דרדרה עד למקום ה-11 בסיום המחזור ה-20, אבל אני חושב שמשהו עכשיו, כאילו, הם מתחילים ליצור מומנטום, שוב מומנטום חיובי, אנחנו רואים שאיזה קרמה טובה הולכת עם הקבוצה הזאת כרגע, היא חזרה, לדעתי חזרה בול בזמן, לקראת המאני טיים ולקראת המאבק.
אתה מאמין שיכולה להיכנס למאני טיים? כאילו לצמרת?
לא לצמרת, לא, לא, לא.
לא מאבקי
עלייה. לא, לא, לא מאבקי עלייה, אבל לדעתי תסיים בפלייאוף העליון, היא כבר ככה נמצאת שם.
הגיוני.
לא, אתה יודע, אנחנו, אם היינו מדברים כמה מחזורים קודם, היא הייתה כאילו חזק במאבקי הישרדות.
כן, עדיין שם הכל צמוד.
אבל כמו שאנחנו מכירים את הליגה הלאומית המשוגעת שלנו, זה, הנה, אנחנו כבר רואים אותה עכשיו נאבקת על הפלייאוף העליון. אנחנו בהמשך נדבר על, קצת על העברות ועל שחקנים משמעותיים ש... שנקלטו בליגה הלאומית בחלון האחרון. אחד מהם זה עומר פדידה, שאני אגע בו.
שמור לעברות.
כן, כן, אני אגע בו.
אגב, אוהדי הפועל כפר סבא, הישארו עמנו, יש כפר סבא היום.
בדיוק, יש כפר סבא.
אז אני גם, יש לי מה להגיד על מה שאתה אומר, אבל אני אשמור את זה.
אנחנו נשמור את זה להמשך, אבל אני רק אגיד שזה איזה חיבור טוב שיעזור לקבוצה הזאת להגיע לפלייאוף העליון לדעתי. ועוד מילה, אנחנו נראיין בהמשך את סלימן אסברגה, מאמן שהיום נמצא ללא קבוצה, מאמן שהיינו רגילים לראות אותו בנוף הלאומית כמאמן קבע, והיום הוא נמצא בבית, יושב בבית ללא קבוצה, ובהקשר הזה אני רוצה לתת מילה טובה להפועל כפר סבא, שגם בזמנים פחות טובים ורעים, לא מיהרה לפטר את עומר פרץ, וזה מוכיח את עצמו היום.
שמע, הלב שלי מתקשה לתת מילים טובות לכל מה שקורה ניהולית בהפועל כפר סבא, כי ליבי, אני מכיר קצת אוהדים, ובסדר, כאילו, הם בתקופה טובה, אין על זה עוררין, מספרים מדברים, בוא נראה לאן זה ילך. נעבור למגמת הירידה שלי, אנחנו נריץ אותה, כי היא מגמת ירידה חוזרת, אבל הפועל אקו, נפרדה מרווה הסייג, שהולך, כפי שנאמר כאן, להיות במאבקי התחתית של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב לא תגיע לפלייאוף העליון.
לא, לא, לא.
לא, היא פשוט לא. היא צריכה לפי השערה מסוימת, לפחות לדעתי 10 נקודות מה-15 שנשארו לה. אני לא רואה אותה.
עזוב, זה גם לא תואם את היכולת.
לא, לא, זה לא תואם את היכולת. קבוצה חלשה מאוד. רווה הסייג נכנס השבוע כמחליף, לא זוכר בדיוק דקה 70 ומשהו. היה שם איזו פעולה אחת ש... תשמע, אני אמשיך לעקוב אחריו, כי אני כן חושב שזה סיפור מאוד מעניין מהעונה הזאת, גם רווה הסייג. זאי אחמד חתם באפול בר שבע, הוא שאל בחזרה לאקו עד סוף העונה, אז יש לאקו את זאי אחמד, אבל...
בוא, אני אשאל אותך שאלה שנייה, סליחה שאני קוטע אותך. איך, מה מצפים משחקן, בסדר, שסגר באפול בר שבע, ואת שארית העונה הוא צריך להעביר באפול אקו?
תקשיב.
בוא, כאילו, שחקן שעד עכשיו הפקיע 9 שערים, מה מצפים שהוא יעשה בהמשך העונה, כשהראש שלו כבר נמצא בדרום?
כלום, פרקים את החבילה.
אחלה.
עושים את האקזיט ומפרקים את החבילה, זה מה שקורה באפול אקו. אני מקווה או שאני מקווה שלילת הקרמה תעשה את זה, ואני מניח שהם לא יסיימו בפלייאוף העליון. לשמחתן של רוב קבוצות הליגה הלאומית, אגב, בשונה משנים קודמות, אני חושב שמעט מאוד יישאבו למאבקי ההישרדות, אלא אם יהיה פה עכשיו ריצה בלתי הגיונית של כפר קסם, נוף הגליל, אדום משדוד להתראות לליגה. אז הם לא יידרדרו למאבקי ההישרדות, אבל תשמע, מפרקים שם, סתם, נתון. זאי אחמד, וקודם ברור לך שזאי אחמד עכשיו הולך להיכנס לאיזו תקופה, תשמע, השחקן אין לו תרווה סייג, שהם שניהם ביחד ייצרו.
תן לי לתת לך סקופ, הוא כבר נמצא בתקופה הזאת. אני רק בפרק הקודם דיברתי על זה שלדעתי בשבעת שמונת המחזורים האחרונים הוא לא הפקיע שער.
תקשיב, לא רק הוא, כל הקבוצה. יש להם 5 משחקים רצופים ללא ניצחון, לאקו היא לא הפקיעה באף אחד מהם. היה שם שני תיקו עם 3 הפסדים. ניצחה פעם אחת בעשרת המשחקים האחרונים בכל המסגרות, זאת אומרת, כולל הגביע. 18 מתוך 26 שערים של הקבוצה, נכבשו על ידי, זה היה אחמד ורווה הסייג, כל אחד מהם 9 שערים, אז רווה הסייג כבר אין, ושיהיה לו בהצלחה שם בהפועל תל אביב, הולך להיות שם לדעתי עוד... הקשה עוד לפניו, הלוואי והוא יצליח שם לפרוח פתאום ולהביא להפועל תל אביב את מה שאין לה. זהו, צירפו חלוץ גיאורגי, בן 33, לא נראה לי שהוא יביא את המספרים האלה, צירפו את ננה הקוס במפה, גנאי, היה מועמד ל...
איזה שם!
היה מועמד לקבוצות בליגת העל, הוא שחק בליגה הראשונה בצ'כיה, הביאו, אבל נראה לי שגם קרן בנשר מבינה, שנראה לי שזה היה ככה בתחילת העונה. אנחנו, באהבה שלנו לליגה הלאומית, מאוד ראינו את הפועל אקו כזה.
מה, זה היה הסיפור המרגש של הליגה הזאת.
כן, אמרנו מה, ושני צעירים שסוחבים את הקבוצה, בסך הכל הפועל אקו, זה מועדון מפואר היסטורית, אבל היה לו קצת עונות בליגת העל. בוא נגיד, אפשר להחליף אותו בחלק מהקבוצות שנמצאות כרגע, כל עוד לא מקטינים את הליגות. אבל לא.
כולנו היינו הפועל אקו, ותגיד, אתה רואה אותם מסיימים בפלייאוף העליון?
לא, זה מה שאני אומר, הם לא יסיימו בפלייאוף העליון. אין שם, כאילו, אני לא רוצה לבנות על שני שחקנים, אנחנו מדברים עליהם פה הרבה, ו...
אבל בוא, אבל בסופו של דבר, השני שחקנים האלה, יש להם חלק משמעותי במה שאקו עשתה.
נכון, 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 נכון.
עם כל הכבוד, ויש הרבה כבוד לשאר השחקנים בקבוצה.
בהצלחה להפועל אקו, שפירקו שם את החבילה.
טוב, העברות. סגרנו חלון בתחילת פברואר. היה חלון רווי, היה חלון משמעותי בליגה הלאומית. הרבה העברות, חלקן גם משמעותיות, ככה שחקנים ש... שחקנים שבעבר היו מאוד, מאוד מזוהים עם הליגה הזאת, ניסו את מזלם בליגת העל, הלך להם שם פחות, חזרו לליגה הלאומית. זרים, העברות מקבוצה לקבוצה, השאלות מעניינות, היה לא מעט.
תראה, אני חושב שהדבר הכי יפה בחלון העברות של הליגה הלאומית הוא שבשונה מחלון העברות של ליגת העל, שבחלון העברות של ליגת העל קצת מוכרים אשליה לכל האוהדים של קבוצות האמצע, בתור מי שמכיר את זה, קבוצה שכאילו הפועל חיפה החליפה כל כך הרבה זרים מהעונה, אז נוצר איזשהו, אתה יודע, קבוצות בליגת העל מנסות להביא שחקנים ככה כדי להשיג את הכרטיס הזה לפלייאוף, רק להגיע לפלייאוף, שהאוהדים יהיו מבסוטים, והשחקנים שפחות הלך להם, שפחות הסתדר, מגיעים ללאומית, ובליגה הלאומית, אתה באמת רואה שזה שחקנים שיהיו שוברי שוויון, אחד מהם, זאת אומרת, הם ישפיעו על מאבק העלייה באופן ישיר, ולכן חלון העברות בלאומית, הרבה יותר משמעותי לקבוצות, מחלון העברות בליגת העל, מקצועית. כי מבחינה פרסומית, אז ברור, בליגת העל, תשמע, כמות העברות מטורפת, ומה זה חלון העברות בליגת העל? זה... אלה לא הלך להם, בוא נביא אחרים, גם כן. להם לא ילך, ומשהו שם יתערבב, ואיכשהו נתערבב לפלי אוף. עכשיו קצת יוצא באמת ביתר, ופה לירושלים.
אגב, אתה חושב שחלון העברות של ינואר באמת יכול לעשות שינוי דרמטי ומשמעותי עבור, כאילו, עבור קבוצה כזאת או אחרת?
אז זה מה שאני אומר, חלון העברות בליגה הלאומית משמעותי ותורם. חלון העברות בליגת העל, תשמע, אני לא אזרוק פה עכשיו, אין לי בראש שמות שעולים, אבל קשה לי לזכור העברות ינואר, שבאמת שינו משמעותית קבוצות בליגת העל, כשבליגה הלאומית זה תמיד שחקנים שפחות הלך להם בליגת העל, נכון, תראו, יניב מזרח,
גיל יצחק. נפלטי ליגת העל.
נכון, אתה רואה גם מכבי פתח תקווה צירפו שחקנים.
עידן ורד.
עידן ורד להפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה הביאו גם חיזוקים, נגיד דן הגיע, ומאור לוי שפחות במכבי חיפה כזה, פחות התחבר
לו. אני חושב שרוב קבוצות הליגה הלאומית עשו רכש בחלון הזה.
אנחנו מחכים עם הספקולציות לעתיד, אבל אנחנו מתחילים להבין שיהיה פה טופ 4 בליגה הלאומית של קבוצות שהתחזקו בשחקני ליגת העל, וזה יהיה להם מאוד משמעותי במאבק על שני כרטיסים האלה לעלייה. נתחיל רגע עם סיפור העברות, אנחנו בעצם ככה חשבנו לעצמנו כל אחד לעצמו, עמית ואני, בחרנו טופ 3 העברות משמעותיות בלאומית, אנחנו נתחיל לרוץ, הראשון יהיה...
טוב, אני אתחיל עם המקום השלישי שלי. המקום השלישי שלי, במקום השלישי אצלי נמצא עומר פדידה, החלוץ שעבר ממכבי פתח תקווה להפועל כפר סבא, חלוץ שלא קיבל לטעמי מספיק הזדמנויות במכבי פתח תקווה, אני חושב שהוא יכל לתרום הרבה יותר לקבוצה שרואה את עצמה בליגת העל בסיום העונה. אני חושב שהוא עשה את ההחלטה הנכונה עבורו עכשיו גם בעזרתך אלעד, שלא תגיד שאני לא נותן קרדיט.
אני פעם אמרתי שזה לא נותן לי קרדיט, תאמן לי, אתה ככה שורף, אתה
כלום. יש לי גם נתון שמאשש את מה שאני אומר. אם ככה אנחנו בשנים האחרונות רואים שעומר פדידה נמצא ככה בכושר הפקעה פחות טוב, עם גול אחד בהפועל חדרה ושניים בנוף הגליל ועוד אחד במכבי פתח תקווה עונה, נראה שיש איזה חיבור טוב בינו לבין הפועל כפר סבא. יש
העיר שלו.
העיר שלו. עכשיו יש אתה יודע, יש מקרים של שחקנים שכאילו מאוד מזוהים עם מועדון מסוים, ויש איזה חיבור כזה, אתה יודע, חיבור שאי אפשר להסביר אותו כאילו... בינם לבין המועדון, ואני חושב שהדוגמה בין עומר פדידה לכפר סבא זה דוגמה קלאסית לדבר הזה. עכשיו, שים לב, בשלושת העונות של 17-18, 18-19 ו-19-20, הוא כבש במספרים דו-ספרתיים, הוא בסך הכל 34 שערים, כאשר זה חצי מהשערים, שים לב, חצי מכמות השערים שהוא כבש בקריירה עד כה. רק בשלושת העונות האלה, בהפועל כפר סבא, כן? כאשר בעונה האחרונה, בסדר? לפני המעבר לחדרה, הוא קבע 8 שערים, ונראה שעומר כפר סבא, עכשיו שוב, אני...
עומר פדידה, שהוא עומר כפר סבא.
עומר כפר סבא, זה עומר כפר סבא.
רעיון טוב לכותרת.
נראה שעומר פדידה, כשהוא מגיע לכפר סבא, משהו שם עובד ועובד טוב. אני חושב שעבור הפועל כפר סבא, אפרופו מה שנתתי אתמול, מה שנתתי מקודם במגמת העלייה, עבור הפועל כפר סבא, שלדעתי בסופו של דבר רוצה לראות את עצמה בפלייאוף העליון, ועבור עומר פדידה שפתח את העונה וקבע שער אחד בלבד ומה שנקרא פחות הלך לו, אני חושב שהחלטה נכונה עבור שני הצדדים, וזה מהלך שיוכח את עצמו בעיניי.
מילה לעומר פדידה, כמו גילוי נאות קטן, אבל אני, כמו שאמרתי כבר פעם, גדלתי במחלקת הנוער של הפועל כפר סבא, לא יצא ממני הרבה, כמו שאתה רואה, אני פה.
נשאר רק החולצות.
נשאר רק החולצות, כן, וזה חולצות ירוקות, אז זה גם איפשהו במעמקי הארון. הוא כמה שנתונים מעליי, גם בכל מקרה, עומר פדידה היה מזוהה כל פעם שהוא היה בכפר סבא, כסמל של המועדון, והמספרים שאתה אומר רק מוכיחים את זה.
אלא את הקבוצה לליגת העל.
אלא את הקבוצה לליגת העל. היום, כשהוא בן 32, שאני חושב שיש אולי גם הוא מבין שיש משהו גדול ממנו בהיבט הזה של בכפר סבא ילך לי. עכשיו, יש משהו בצד הזה של כפר סבא להחזיר אותו, שאני מניח שהם מנסים לקבל קצת שקט מהאוהדים, כי הרי שהמחאת אוהדים קיימת וחיה, אנשים פשוט לא מגיעים למגרש.
זה משהו שמשפיע על המועדון באמת, או ש...
תשמע, אני חושב שאתה רואה את זה במשחקים, אתה רואה שלא מגיעים שם מועדים.
אוקיי, השאלה אם זה משהו שמשפיע על ה... כאילו זה משהו
לא, מה שמשפיע על הקבוצה...
זה משהו שמטריד את הנהלת המועדון, או שזה משהו שעובר לידם?
מה שמשפיע על הקבוצה, זה קצת ביצה ותרנגולת, כי מה שמשפיע על הקבוצה או על האוהדים, זה שהקבוצה הפכה ממועדון שהוא מאוד, דיברתי על זה גם בפרק הקודם, שהוא מאוד חם וביתי, לקבוצה שקצת במילה קצת זה, שכירי חרב. אגב, אתה רואה את החלון הזה, הם הביאו המון שחקנים, צריכו שם היה תום ברקוביץ' בהתחלה, ויד חאג' מאקו,
יואל אבו חצרה.
הם צירפו איזה 7 שחקנים, כן, לא נגיד עכשיו את כולם, ועומר פדידה הוא איזה צעד כזה, טוב, תראו, עומר פה. עכשיו, אני מאמין שאם כפר סבא ימשיכו ביכולת הזאת, אז אתה יודע, אוהדים יש להם זיכרון קצר, והלוואי והם יחזרו, והלוואי וגם האוהדים שמנסים קצת עכשיו עוד פעם לחזור, יש להם את הסיפור שהם חושבים שלא מקבלים מספיק מהזכויות שהובטחו להם מול שום, והנהלה, לא ניכנס לזה. יאללה פדידה, שיהיה לו בהצלחה, אני...
אני חושב ש... אתה יודע, אין כמו בבית.
אין כמו בבית.
אני חושב ש...
טוב, נגלה ונראה. אני מעביר...
יאללה, נתקדם למקום השלישי שלך.
כן, להריץ את זה קצת יותר, כי סלימן מחכה לנו, סתם. הטופ של העברה המקום שלישי שלי, שם מפתח מוכר, מייקל צ'ילאקה. מייקל צ'ילאקה, למי שלא מכיר, שייך למכבי תל אביב, בן 23. בן לאב ניגרי, אמא ישראלית. כשהוא היה בן 18, הוא היה במכבי יפו, מכבי תל אביב שמה עליו עין, קנתה אותו אז בחוזה 3 שנים. זה היה אז לדעתי פטריק ון לבן, שככה ראה איזשהו כישרון בנוער והביא אותו. הוא הושאל לביתר תל אביב בת ים, ואיתה הוא ירד ליגה בשנה שעברה לליגה א'. עכשיו, הוא בלם, הוא יכול לשחק גם מגן, אבל הוא משחק בעיקר בלם, מהיר, יש לו ראיית משחק, יש לפעמים קצת שטויות שהוא עושה, שזה קצת כזה, ככה, משהו שהוא יצטרך לקחת איתו לאום אל-פחם, הוא יצטרף לאום אל-פחם, בסדר, לא אמרתי את זה, אבל הוא יצטרף לאום אל-פחם, יש שם את מרקוס דיניז, והם מנסים ככה, אני מניח, לשלב את זה עם עוד בלם, אני מקווה בשבילו, הוא בן 23 עכשיו, לדעתי זה קרש הקפיצה, ההזדמנות לקרש קפיצה, הוא לא שיחק העונה, הוא לא רצה לשחק כנראה בליגה א', לא שיחק בכלל, זה אומר שהוא יצטרך להיכנס רגע לקצב, ואנחנו לקראת המניטיים, והוא מלפחם שם בכיוון חיובי. העברה מעניינת, אני באמת מאמין שזה איזושהי הזדמנות בשבילו ככה לקפוץ, וכן להגיע לליגת העל. תשמע, בסוף, שאתה ילד בן 18 ומכבי תל אביב קונה אותך, תמיין את עצמך בנעליים האלה, אתה מבין שוואלה, אם אני אעשה את הדברים נכון.
זה רגע,
כי אם אני אעשה את הדברים נכון, אני אגיע לליגת העל, עזוב שמכבי תל אביב, היה להם כמה נפילות עם שחקני נוער שקנו, וזה, ובסוף הם מגיעים לליגת העל, ושאתה פתאום מוצא את עצמך יורד לליגה א', אז אני לא יודע מה קורה אצלו בראש, אני בטוח שזה לא נעים, מעניין לי לראות איך זה יהיה באום אל-פחם, ככה עם מרקוס דיניז, ויש את הוותק, ואולי באמת זה המקום שלו לפרוח, ונאחל גם לו בהצלחה. מהמקום השני שלך, אמית?
המקום השני שלי, שחקן שהיינו רגילים לראות אותו בנופי ליגת העל.
בנופי מחזיקי צלחת האליפות של ליגת העל.
אנחנו מדברים על מהרן רדי, שעבר מכפר קסם לנוף הגליל. עכשיו, זה מעניין, כי על פניו, ברגע שקבוצה כמו נוף הגליל מחליטה להחתים את מהרן רדי, אז יבואו האוהדים ויגידו, מה, הוא עשה כבר את שלו בכדורגל, הוא נמצא בשלהי הקריירה, אני אגיד במרכאות סוס מת, איזה ביטוי שגור ככה שנהיה בכדורגל הישראלי, אבל אני דווקא חושב ההפך. אני חושב שלמרות גילו המופלג, מהרן רדי בן 40, אנחנו צריכים לזכור שבשבע עונות, שים לב, אלעד, בין עונת 2011-2012 לעונת 2017-2018, הוא זכה בשלוש אליפויות במדעי מכבי תל אביב, הוא זכה בשלוש אליפויות במדעי הפועל באר שבע, הוא זכה בגביע המדינה במדעי מכבי תל אביב, מלך הבישולים של ליגת העל לעונת 2011-2012, מלך הבישולים של ליגת העל לעונת 2012-2013, זה שחקן שאנחנו לא צריכים, אסור לנו, מה זה לא צריכים? אסור לנו לשכוח את הדברים הנפלאים שהוא עשה בקריירה שלו. זה שחקן עם המון ניסיון, עם המון ותק. אני חושב, אני אגדיל ואומר שאני חושב שזה, המעבר הזה יכול להיות מאוד משמעותי בקרבות ההישרדות. שים לב שהוא עובר מקבוצה תחתית אחת לקבוצה תחתית אחרת. אני חושב שהמהרן רדי יכול להביא הרבה מעבר לכדורגל, אם זה אתה יודע, משהו מהניסיון ומשהו מהוותק ומשהו מהשקט שהקבוצה הזאת צריכה, וזה מנהיג על המגרש, שלנוף הגליל אין השנה באמת מנהיג על המגרש בתור מישהו שמלווה את הקבוצה ורואה את המשחקים מקרוב, ואני חושב שמהרן רדי יכול להביא הרבה. אני חושב שהמעבר הזה יכול להתברר כמכריע בסופו של דבר. אני רוצה להאמין שככה יקרה.
אני רוצה להאמין בשבילו, וגם אם כן ילך, לא ילך, מהרן רדי, כמו שאתה אומר, זה שם גדול, תמיד כיף שהם בליגה הלאומית, זה נחמד גם הליגה הלאומית, צריך לזכור, עיקר פה, כמו דיברנו קודם על העברות, ששחקנים יורדים ככה מליגת העל לליגה הלאומית, אז זה מקום שאפשר, אתה יודע, לפעמים גם מה שאמרת במרכאות, סוס מת, זה פתאום יכול, אתה יודע, יכול להצליח, יש יכולות שבמוח וברגליים נשארות.
בדיוק. הכדורגל לא נעלם.
הכדורגל לא נעלם, הכושר קצת זה, אתה יודע, הליגה הלאומית והקצב שלה. אני עובר למעבר מקום שני שלי, אני שוב מביא שחקן ששייך למכבי תל אביב, מדבר על רונן חנציס.
מיודענו,
קצת יותר צעיר מצ'ילאקה, הוא בן 21 בסוף החודש. תשמע, הוא מושאל ממכבי תל אביב, הוא היה בביתר ירושלים, העונה. אני חושב שאף אחד, כולל מכבי תל אביב, לא חשבו שביתר ירושלים תהיה הצלחה התקפית כזאת גדולה. סתם ככה אנקדוטה, הם הבקיעו 30, לפחות 35 שערים, וזה 10 שערים יותר מכל קבוצה אחרת כמעט, בכל השגרה, ליגת העל השנייה.
השלישי הקדמית שלהם זה,
לא, זה, אתה יודע, להשתלב שם עם
החילוב הזה. וואו, זה מטורף.
וזה לא בליגה שלנו.
אז מה שנקרא, הוא עבר לקבוצה הנכונה, הוא עבר לקבוצה הנכונה, אבל לא בזמן הנכון ולא במקום הנכון.
נכון, עשיתי חקר קצת אחור, חוזר לנוף ילדותו, הוא היה בראשון לציון בילדים, עבר משם מכבי פתח תקווה, ואז הוא ככה לנוער של מכבי תל אביב, שחקן ענף שמאל, ראשון לציון. אני אנצל את הנקודה כדי להגיד איזה משהו קטן, כי דיבר איתי על זה זועד של ראשון לציון, כי בפרק הקודם, ובכלל אני נותן את ראשון לציון עם הצעירים שלה והממוצע גילאים הנמוך, כאיזושהי קרקע לקבוצת בת. אז אני ככה, אם אוהדי ראשון לקחו וקצת נפגעו מזה, אז סליחה, כי יש אוהדים, בסוף הסיפור הזה של קבוצות בת, הוא יכול להיות בעייתי, כי יש קבוצות עם קהל. ואז אתה יודע,
מה המטרות?
כן, מה אתה עושה אותי קבוצת בת? אני
כל
ראשון, הייתי בליגת העל גם.
כן.
אז זהו, אבל אם מסתכלים על ראשון לציון כקבוצה צעירה, נחמד, אני מקווה שהם יהיו בפלייאוף, כי אני חושב שבשביל כל הצעירים שנמצאים שם, נחמד יהיה לחוות מאבקים של קבוצות צמרת. אני לא רואה אותם נאבקים על עלייה, אבל בסוף כשחקן, אם אתה משחק עם צמרת של ליגה, או עם תחתית של ליגה במאבקי הישרדות, זה מן הסתם משפיע על ההתפתחות שלך. אמיר נוסבא מקבל אחלה של שחקן, הוא לא קיבל הרבה דקות בביתר, כשהוא קיבל הוא היה בסדר, לדעתי הוא רוחק גם פעם אחת באדום, נכון. אם זוכר נכון. שלא בהצלחה. בוא נעבור לטופ 1, מההעברה שלך.
וואה, טופים.
טופים.
טוב, העברה, אני דירקתי במקום הראשון את העברה של גיל יצחק, ממכבי נתניה להפועל אום אל פחם. אני חושב שמדובר בעברה משמעותית מאוד עבור קבוצה עם מטרות כמו של אום אל פחם. דיברת מקודם על צ'יליאקה. זאת קבוצה ש, אני חושב, בין אם במוצהר או שלא, זאת קבוצה ש, רוצה לראות את עצמה בליגת העל בסיום העונה. כרגע זה פחות הולך לה, אבל זה הכיוון. עכשיו, שים לב לנתון הבא. בשלוש העונות האחרונות, שבמהלכן הוא שיחק 6 עונות בליגת העל ו7 עונות בליגה הלאומית, הוא כבש 6 שערים בליגת העל, לעומת 80 שערים בליגה הלאומית. אתה מבין את החלוקה של 80 שערים בליגה הלאומית, 6 שערים בליגת העל? נתון מטורף, ואני חושב שהמסקנה היא ברורה ואחת. גיל יצחק הוא שחקן של הליגה הלאומית, הוא שייך לליגה הזאת. עזוב אותך מטיולים בליגת העל, עזוב אותך מ... אין כמו הליגה הלאומית בסוף, עזוב.
אין, לא, כיף גדול, תראה את
הליגה שלנו, זאת הליגה שלך, גיל.
ואני
באמת, אני אגדיל ואומר שאני חושב שגיל יצחק הוא שחקן שעובר שוויון בליגה הזאת. עד עכשיו, ב4 משחקים באום אל-פחם, הוא כבש 4 שערים. זה אקס פקטור משמעותי שיכול לעזור לקבוצה הזאת להשיג את המטרות שלו בסיום העונה.
אני איתך, אני אגיד שאני חושב, גם לפי ההשערות שהיו לי, אום אל-פחם לדעתי לא תהיה זו שעולה בסוף, אבל עדיין זה לא משנה את העובדה שהוא שחקן משמעותי שם, והכל רק ספקולציות. כן. אגב, את פרק הספקולציות אנחנו שומרים לפרק הבא, חשבנו כבר לעשות, אבל התבטלו משחקים, ויש עוד 7 מחזורים עד סוף הליגה הסדירה, נחכה קצת. טופ 1 שלי.
מי? טופים?
טופים. עם קצת סימן שאלה לגבי היכולת והכושר שתהיה לו, אבל עידן ורד, אי אפשר לא להתייחס לזה, עידן ורד מגיע אלינו לליגה הלאומית, אחרי קצת בעיות בפול תל אביב. הוא קצת הופך להיות ככה, אנחנו מדברים על השחקנים האלה, שכיף לראות אותם בליגה, אז אתה רואה עידן ורד, עם עבר מפואר, יש לו, סתם מסתכלת, לפחות 30 הופעות כאילו בינלאומיות, מבחינת כאילו בקבוצות שהוא היה בהן, כאילו באירופה, תקופה לא פשוטה בהפועל תל אביב, הוא לא שיחק הרבה העונה, זה קצת כזה גבולי לשחקן שהוא כבר לא ילד, אבל תשמע, בהפועל פתח תקווה חיפשו מישהו לקישור, ואם אנחנו רואים כדורגל ברגליים יש לו, וגם כושר, סך הכל יכול להיות לו, זאת אומרת, הוא לא, יכול להיות לו כושר מספיק טוב להשלים 90 דקות בלאומית, הפועל פתח תקווה חייבת חיזוק בקישור, יש מצב שזה בדיוק מה שהם חיפשו, וזה שם גדול שמצטרף.
זאת אמירה, אגב, זאת אמירה.
אמירה וקהל. תשמע, גם היתרון של עידן ורד זה שהוא יורד ליגה, אבל לדעתי עולה מאוד חזק ברמת הקהל, כי הוא מקבל אולי, כאילו, אולי קבוצה שמביאה קצת פחות קהל מהפועל תל אביב, מן הסתם מביאה הכי הרבה בליגה הלאומית.
קצת הרבה.
אבל יקבל גם אהבה, כי הוא ישחק, ואני מניח שהוא ייתן, אתה יודע, את הבישול פה, גול פה, אהבת קהל של הפועל פתח תקווה זה תוספת כוח.
גם הוא מביא איתו איזה רוח כזאת, אתה יודע, זה עידן ורד בכל זאת. עכשיו, מעניין אותי כאילו עוד מילה לגבי עידן ורד. איך אתה רואה את ה... כאילו, בסופו של דבר, זה שחקן ששיחק בביתר ירושלים, בהפועל תל אביב, בקבוצות הגדולות ביותר בכדורגל הישראלי. איך אנחנו רואים, כאילו, פתאום רואים אותו בליגה הלאומית? מה קרה שם בדרך?
תשמע, זה איזושהי... גם כזה דלתלות שנסגרו לו באיזשהו שלב, כל הסיפור עם העבר מביתר לפועל תל אביב, גם כזה, שמע, להיות בפועל תל אביב בתקופה הזאת, בוא נגיד את האמת, זה על הפנים, כאילו אין...
לא, אבל מה חלקו של השחקן? כאילו מה, אני... זאת החלטה נכונה עבורו? כאילו,
בטח. זה המקום הכי טוב שהוא יכול להגיע אליו, יכול היה להגיע לקבוצות אחרות בצמרת של הלאומית, אבל עידן ורד, הפועל פתח תקווה, זה נשמע לי כמו החיבור הכי טוב שיש לו כרגע. אין לו מקום בטופ 3 בישראל כרגע, נכון? מסכים איתי על זה?
נכון.
מה ילך? קבוצה אחרת?
אתה יודע, הפועל לא חסר קבוצות אמצע טבלה בליגת העל. אתה יודע, הפועל חדרה...
אבל אם היו יכולות וגם עניינים...
מכבי נתניה.
זה סגור גם ענייני שכר וקישור וצורך. תשמע, הגיעה הזדמנות.
אגב, הוא יכול למצוא את עצמו בסוף העונה בליגת העל.
אם הוא עולה, אם הוא מעלה...
מהדלת הראשית.
אם הפועל פתח תקווה תעלה, אני מאמין שהוא יהיה בורג משמעותי לעלות עכשיו עם הפועל פתח תקווה לליגת העל. זה וואחד אירוע בקריירה. בין 33, יכול עוד לתת... כאילו, יש. זה אחלה החלטה. מה יהיה אם הם לא יעלו, אני לא יודע. אבל...
סופר מעניין, החתמה, באמת סופר
מעניין. שיהיה בהצלחה לכל העוברים, השישה שנגענו בהם, וגם כל שאר העשרות ומאות השחקנים.
אני, חשוב לי לסגור את הדיון הזה ולהגיד ש... להגיד בנימה אישית, להגיד בנימה אישית שאנחנו רצינו להשלים את הדיון הזה עם ראיון עם אחד העברות המשמעותיות בליגה הלאומית, וקבוצות הליגה הלאומית משום מה מחליטות באופן עקבי לסרב לשחרר מרואיינים, אני לא יודע מאיזה סיבה.
מה, זה הדבר שהכי מתבנתי בעולם. הסיפור הזה של מרואיינים שלא משחררים אותם, אני לא מבינים פה. את רוצה להגיד משהו?
לא, אני אומר, רצינו כאילו, רצינו להביא לכם רעיון מעניין עם גיא דהן ממכבי פתח תקווה, והיו עוד כל מיני שמות על הפרק, ואני יכול להגיד ששוב, קיבלנו סירוב ממכבי פתח תקווה, מהפועל פתח תקווה, ובכללי,
בזמן של העברות.
קבוצות הליגה הלאומית ושחקני הליגה הלאומית לא ססים להתראיין, לצערי, אנחנו כמובן מזמינים אותם בפרקים הבאים לבוא ולדבר איתנו, אני חושב שהמאזינים היו שמחים לשמוע מה יש להם להגיד.
אני שנייה לפני שאנחנו נעלה את סלימן אסברגה, שהוא לשמחתי איתנו ורצה, כן, וזה, וגם בלי קשר לזה שרצינו להביא שחקן מהעברות. יש קטע, ואנחנו מדברים על זה הרבה בדסק של האינטרנט, בסוף אנחנו הרבה פעמים מתמללים רעיונות, ורעיונות זהה, שזה הרעיון שאחרי משחק, יש מגבלות, יש איזו תפיסה, בכדורגל הישראלי, תפיסה של קלישאות, של בוא נעשה את מה שחייבים, ונפחד להוציא שחקנים החוצה. שמע, אם יש לשחקן מה להגיד, תגיד, זה מוסיף למוצר.
יש לכם
מה
להפסיד?
יש לכם להפסיד, בדיוק.
מה יש לכם להפסיד?
די, די עם זה, ואני שמחתי, לכם... אנחנו לא
עכשיו עזוב, אלעד, אני מה שמקומם אותי, זה שאנחנו מדברים על קבוצות כמו הפועל פתח תקווה ומכבי פתח תקווה, קבוצות צמרת בליגה לאומית, אין לכם שום דבר להפסיד, תשחררו מרואיינים.
גם תשמע, להיות שחקן כדורגל.
ההפך, זה יכול לעשות לכם שירות טוב ומועיל.
נכון, שחקן כדורגל.
שום דבר לא יקרה מזה.
שחקן כדורגל, בוא נגיד, התקשורת. בעידן המודרני, שהיא הרבה יותר מרק רעיון במשחק אחד שמשודר, כי יש לך את כל המשחקים, יש לך פודקאסטים, יש לך אתרים, אז כן, אז צריך להתיישר עם זה ולהבין שזה יכול לתרום יותר מלעשות רע. וברגע שעושים את הבלימה הזאת, זה עושה יותר רע מטוב. חבל.
כנראה שיש מה להסתיר.
אבל איתנו.
איתנו על הקו, סלימן אסברגה.
שלום סלימן.
שלום, שלום לכם.
מה שלומך?
לכל המאזינים. בסדר, ברוך השם.
יופי, אני ככה, יש לנו מאזינים מכל מיני סוגים, עמית ואני ככה שנים עם הליגה הלאומית ומכירים אותך, אז רק נגיד, סלימן אסברגה, איש בני לוד, אימן המון המון שנים בבני לוד, אימנת בכפר קאסם החל מאמצע אפריל של העונה שעברה, נכון?
נכון.
היה פסיק מלעלות ליגה עם הפנדל שם של הרגע האחרון בכפר סבא, והעונה אחרי... כמה מחזורים בתחילת העונה פוטר מכפר קאסם, אנחנו הרבה פעמים, סלימן, נגיד לך גם, מדברים פה בפודקאסט על הסיפור הזה של מעמד המאמן.
מעמד המאמן.
מאמין שגם ניגע בזה, אבל בוא תתחיל ככה, ספר לנו מה...
מה קרה שם?
תראה, בוא, אני באמת, אני מעדיף בדרך כלל לא לדבר על קבוצות שעזבתי אותם לעבוד בהם, אבל בכל זאת, אם השאלה הזאת היא נשאלת, אני כן... אשים את הנקודות על האותויות על מנת שאנשים יבינו מה בדיוק. כולם יודעים ששנה שעברה לא הצלחתי לעדלות ליגה, ועוד איך בהחמצת פנדל דקה 90. כנראה שאלוהים...
הכי תרגי שיש.
כן, זה חלק מהכדורגל והיופי שלו. אני לא אתנגד להחלטת הבורא, אבל השנה החדשה ישבתי עם הנעלה שעזבה כבר את הקבוצה, וההסכם היה... ברור מראש שרק עליית ליגה ולהביא שחקנים שאני דרוש ונעשה קבוצה חזקה יותר ממה ששנה שעברה שהייתה, ופשוט מאוד בהתחלת העונה אני לאט אט מתחיל להרגיש שהקבוצה לא רוצה להתחזק, לא מביאה מה שאני רוצה, לא מקדמת כלום, ואנחנו מתחילים לגביע הטוטו ואני משחק עם שחקני נוער שעדיין אפילו יש להם גיל נוער לשחק, ומשחק עם שחקנים שהם כל הכבוד להם לא יכולים להוביל אותך בליגה לאומית, אכן יכולים להיות שחקנים מחליפים, לקדם אותם עד עד, לא מכה אחד. ואחרי שלושה מחזורים אני מקבל זימון לשימוע, ואומרים לי שאתה איבדת את הקבוצה ואנחנו חייבים לפרד. אין בעיה אם מחליטים, אבל אני באמת, אני אומר לכל מועדון, לפני, בהתחלת העונה, שישים לעצמו מטרות, לא לבלף את המאמנים שלהם, להגיד להם, אני רוצה אמצע הטבלה.
אבל איך אפשר לשים מטרות עם כל הקבוצות מחליפות מאמנים?
זהו, אבל בעיקרון שהמאמן המתחיל ידע מה דרוש ממנו. שלא לבוא להגיד לו, רוצים לעלות ליגה, ובסוף מתברר שבקושי יכולים להקים את קבוצה. אני אומר לך בכנות, הסגל שהיה לי בשנה החדשה הזאת, פשוט מאוד יכל נטו להתמודד על מקום בין שמיני ל-11-12, לא מעבר לזה, עם כל הכבוד, עובדה, כל הסגל שהיה לי כבר שוחרר, עכשיו, בינואר.
אז איך באים ואומרים לך תעלה ליגה?
זה מה שכואב הלב, באים ואומרים לך 1-2-3, אתה מגלה שההפך, 3-2-1 הם רוצים, אז איך אפשר, ואיך בדיוק... ששנה שעברה אמרתם וואלה מאמן גדול בשלושה משחקים כבר לא מאמן גדול. 15 שנים אני עובד ויש לי קבלות ויש לי יכול, איך תקבע ותשפוט מאמן בשלושה משחקים, ועוד איך שרוב אלה ששיחקו הם שחקנים שלא עברו גיל 19 אצלי, שחקנים שלא דרכו פעם בבוגרים, באימון בוגרים, שתבין באיזו סיטואציה
איתם,
אני
הייתי. איתם רוצים לעלות ליגה?
רוצים בכלל? אולי לא רוצים לעלות ליגה.
זה מה שאמרו בתחילת העונה.
בנתונים הנמצאים אני מתקשה, אני מאחל להם באמת שישארו בליגה.
הם צריכים, סלימן, הם צריכים להיזהר לא לרדת ליגה השנה, ואני חושב ש...
לא, אבל הם יישארו בליגה.
לא, אוקיי, אבל אני חושב ש... אני חושב שיש משהו נכון במה שאתה אומר, ש... בסופו של דבר, כנראה שאתה זיהית נכון עוד בשלהי העונה, והנה עובדה, המועדון הזה נמצא איפה שהוא נמצא, והוא רחוק מעליית ליגה, ואני חושב שהמטרות היו צריכות להיות ריאליות הרבה יותר. עכשיו תגיד, שאלה לגבי מעמד המאמן, זה כאילו, זה יותר המאמנים או יותר הקבוצות? איך אתה רואה את זה?
האמת שלא, אני לא חושב שיש מעמד למאמן, לצערי הרב. המאמן פשוט מאוד בזמן האחרון, בשנים האחרונות, ואחד הסיבות שאני... לא חותם בקבוצות שיפונות אליי, שאני לא מוכן שיתערבו לי, ולצערי הרב, הרבה אוהבים את ההתערבות ולדחוף את האף, והבן של, והבן של זה, והבן של זה, הבתרם, סבתרם, אני לא מסוג המאמנים, אני מוכן לשבת בבית ולא לעבוד בסיטואציה
הזאת. אז מה אתה אומר בזה בעצם, סלימן? אתה תאמן איפשהו או שאתה...
אני יכול להגיד לך, כן, עם כל הכבוד למאמנים, שאני מכבד אחד-אחד, יש הרבה מאמנים סמרטוטים גם בליגת העל.
מה, תסביר?
תסביר, קובעים להם מראש. הם בסך הכל בובה כזאת שמשחקים בה.
אתה יודע מה, אם, אני לוקח אותך לאחוזים. כמה באחוזים, כמה זה החלטת, מבחינה מקצועית, כמה זה החלטת המאמן וכמה זה החלטת גורמים אחרים, אם זה בעלים, אם זה גורמים חיצוניים למועדון?
אני יכול להגיד לך, כמעט 6-7 קבוצות בליגת העל, אבל הביתים ומהסביבה, הם קובעים להם לפחות בהרכב איזו 3-4 שחקנים שהם דורשים. כן, לצערי הרב, אני גם חוויתי ואני גם מדבר עם מאמנים. פשוט מאוד רוצים לעבוד, רוצים להתפרנס, זה העבודה שלהם, ואין בעיה לשבת בשקט, וסדר, הרי בעל הכסף, בעל הדעה, כן?
בדיוק.
אין מה לעשות, הם אומרים לך, וואלה, אני רוצה לעבוד, לא מוכן לשבת.
אז בשביל מה מביא מאמן?
כי הוא לא יכול לעמוד על הקווים, מה בשביל מה הוא מביא מאמן? מובן מאליו, זה לא...
תשים שם בובה, זה באותה מידה, כאילו, אתה יודע, אתה מקבל את אותה תמורה.
לא, יהיה לו בעיה עם האוהדים, לצערי הרב, זה גם בעיה הפוכה. לא הולך ככה, הוא יביא מאמן, הוא יסכם איתו מראש, 1-2-3, ככה וככה, מתאים לך, בוא תחתום, לא מתאים, מחכים להזדמנות עוד הרבה כמוך, אז הוא, אתה יודע, אז הוא... מקצר דרך, אומר יאללה, אולי לא יתערבו, אולי בהתחלה יתערבו 1-2, ואז אני אשרוד, ובסוף שהוא רואה את עצמו בום החוצה, האם אתה חושב שהוא יכול לצאת לתקשורת, להגיד, וואלה, אני הייתי בובה? לא, לא יעשה את זה, כי יפגע בשם שלו.
אז רגע, סלימן, אתה מה כרגע? מחכה, לא מחכה, מוצא דברים אחרים לעשות?
מה אתה עושה,
בקיצור?
אני עצמי, אני בעל מסעדה ובעל בית קפה, אני עובד, לא יושב בבית, אז... אם התנאים שלי לאמן לא תקיפות, אז אני לא אעבוד בענף הזה.
אבל זה סיכוי שאתה כן תחזור אם יגיעו תנאים או ש...
כן, אם תגיע הצעה ו...
אתה מקבל הצעות היום? אתה מקבל הצעות?
האמת שיכלתי לעבוד בהרבה קבוצות מליגה א' שמתחרות על הירידה, על העלייה, אבל עדפתי לא לרדת. היו גישושים פה ושם, אבל פסלתי כי הקבוצות שפנו הן קבוצות שמתמודדות בתחתית חזק מאוד, ולא רוצה... ללכת לשם, ואם יבוא בתחלת העונה או בהמשך הדרך, אין לי בעיה בכלל, אני לא חושש מאתגרים, גם שהלכתי לנצרת שהיו במקום לפני האחרון, עם 13 נקודות וישרתי אותם בליגה, אני לא חושש, אבל כשאתה מבקש בקשות, שרוצים אותך כמאמן, אתה אומר, אני רוצה 3-4 חיזוקים, אומרים, עם מה שיש תסתדר. איך תסתדר אם אתה כבר עכשיו לא מסתדר? מה, אני כן. אלוהים, עשה לך הוקוס פוקוס, יהיו מסי וקריסטיאנו ביחד בקבוצה?
אולי עוד קריסטיאנו יגיע לפה אחרי זה.
לא מזמן הם שיחקו ביחד.
כן.
כן, אבל אתה יודע שקריסטיאנו עכשיו במקום מובטח, הרבה כסף.
נכון,
אין בארץ את הכסף.
נכון. טוב, סלימן, אנחנו רגע נצא רגע מגבולות הכפר קאסם והליגה הלאומית. אנחנו רוצים לשאול אותך על סוגיה שקצת מטרידה אותנו כאוהדים. עמית ואני יושבים פה ואנחנו פה מתוך אהבה מאוד גדולה לליגה הלאומית, ולאחרונה פורסם, אני מניח שראית תחקיר בכאן 11, על מחירות, הטיות של משחקים בליגות, אפילו בליגת העל. אתה שמעת פעם על דברים כאלה? זה משהו שהוא קיים בליגה הלאומית, בליגות הנמוכות?
היית נוכח לסיטואציות כאלה?
אני אגיד לך, אני אישית לא, באמת לא, לא, לא חוויתי דבר כזה, אבל שומע מהרבה שחקנים שפונים אליהם, כל מיני גופים, או מדברים איתם, או לא יודע מה, לא מתרכז בזה, אבל אני גם בתור מאמן, אני אומר לך בכנות, גם שאני רוצה שחקן, אני בודק עליו מסביב, אם פעם או שם באיזו עטיית משחק, או היה לו איזו קשר מסוים למחירת משחק שהתלנו עליו בקבוצה או השחקנים שלו, ולא מתקרב לאנשים האלה, מראש לוקח בחשבון, לא נוגע בהם. אבל כן, מהתקשורת אני קראתי ושמעתי, לצערי הרב, אם יש את זה, אז הכדורגל שלנו עוד יחזור אחורה, עוד יותר ממה שהוא עדיין לא מתקדם. לצערי זה יפגע נטו ברמה של הכדורגל בארץ, וגם באהדה שלו מול האוהדים.
יצא לך...
אני תקווה שיתופל מהשורשים שלו.
יצא לך להתמודד עם מקרה שידעת שיש שחקן שאתה חושד בו במשחק? לא צריך כמובן שמות וזה, אבל...
לא, דווקא בקבוצה שלי לא, לא הרגשתי פעם, ואם אני ברגע ארגיש את זה, תאמין לי שאני אחתוך אותו עוד לפני שיחתוכו אותו.
הבנתי.
אני אשלח אותו הביתה לפני שיקחו אותו.
טוב, סלימן, אני ככה ניקח אותך לקבוצה שאני חושב שכזה הסתכלנו, עמית ואני, לפני הפרק, איפה בני לוד נמצאת היום, מה, א', מה קורה שם? אנחנו יודעים שזה מועדון מאוד מאוד יקר ללב שלך, היית בו הרבה שנים. מה קורה שם היום?
האמת, עם כל הצער והכאב, היום בני לוד נמצאת בליגה ב', דרומית ב', אני חושב, מצבה אמצע הטבלה ומטה, מתמודדת גם על הירידה.
וואו, וואו, וואו.
מה קרה? איך זה קרה?
אני אגיד לך, מאז שנפטר זכרונו לברכה בסופי, אני החלטתי לא לעבוד בקבוצה ולא להיות קשור בשום נתון מסוים, לא בטוב ולא ברע. עדפתי להתנתק כי מאוד קשה לעבוד במעדון שחיית בו ונתנת את הדם שלך, אתה ואחיך, וקשה לי להתמודד שם ושהוא לא נוכח, אז עדפתי לקחת את עצמי ולצאת משם ולא להיות, ולצערי הרב, הקבוצה פשוט מאוד... דרדירה במהירות מאוד מאוד חזקה למטה, וירדה ברצף עד ליגה ב' לצערי הרב. מקווה מאוד שהיא לא תרד גם לליגה הנועלת את הכדורגל בארץ.
איזו התרסקות, אני אומר כאילו קבוצה שהייתה קבוצה לגיטימית בליגה הלאומית.
כן, אבל היא נשענה על אדם שאתה תספר לנו הכי טוב, אבל הקשר עם אבו סובחי ומה שאבו סובחי עשה שם, זה הייתה תקופה יפה של המועדון.
מה שעשה בסופחי למעדון, לא חושב שיש אנשים בליגה הלאומית שעשו למעדונים שלהם. הקבוצה פשוט מאוד הייתה מאוד יציבה ומאוד טובה. פעם, פעמיים התמודדה על הירידה, ומאז היא בצמרת הגבוהה, ואפילו היה לה שלושה שנים שהיא התמודדה מאוד חזק לעלייה לליגת העל.
לדעתי כל הצמיחה הייתה שלוש עליות ליגה רצופות כזו, משהו כזה מהליגות הנמוכות.
תשמע, מה אני אגיד לך, כואב הלב, באמת, קבוצה שנבנתה כמו שעון שוויצרי, הושקע בה, היה לה מחלקה של 650 ילד, שהיום אני לא יודע כמה יש במחלקה, אם וכן ישנה מחלקה שקוראים לה בני לוד, מחלקה שבנינו עד עד אני וזכרנו לברכה, עד שהגענו לכמות שלוד לא מכירה אותה, מחלקת נוער שיש בה כל הקבוצות של הליגות עד הילדים, ופתאום אתה רואה שנעלם, את הנוער שלה נעלם, הנערים, כולם, כל המחלקה נעלמה, ופשוט מאוד, הקבוצה אני מסתער להגיד שאני רואה בעיתוי הקרוב שהיא הולכת להיעלם בכלל מהכדורגל.
וואו.
טוב.
שנייה, שאלה.
נסתכל עם האופטימית.
שאלה. לא מדגדג לך ככה לחזור ומה שנקרא להציל את המועדון הזה? כאילו רגע לפני שהוא באמת נמחק ממפת הכדורגל?
אני, תשמע, אם אני אגיד לך לא כואב לי, אני מת מבפנים שאני מדבר על המועדון הזה, או שאני נכנס לפעמים ליוטיוב ורואה את הקבוצה ואת המשחקונים ואת הקטעים של זוכרונו לברכה שהיה לו בצילומים וזה. כן מדגדג, אבל לי אין זמן להוביל מעדון בתור זה, כי יש לי שתי משפחות, המשפחה של אחי והמשפחה שלי לגדל ולפרנס, אז מעדיף לא לשים את עצמי במקום שיהיה לחוץ מדי ואין לי זמן למשפחות. יש לי על הראש 10 ילדים שלי ושל אחי, זכרונו לברכה, אז אני מעדיף לגדל אותם ולעבוד בתור מאמן בקבוצות, כל קבוצה שתרצה. אני אין לי בעיה לעבוד, אבל מעדיף לא לחזור, כי לא אוכל לתפקד גם אם אני ארצה.
סלימן, לסיום, ככה בתור מי שעוקב אחרי הליגה הלאומית מקרוב, מי, הערכה שלך, מי הולכת, מי הקבוצות שיעלו בסיום העונה, ומי הקבוצות שירדו בסיום העונה מהליגה הלאומית?
תשמע, האמת ששני הבקשות שאתה שואל עליהן הן מורכבות. אני חושב שלושה קבוצות יתמודדו חזק מאוד על העלייה, הן שני בטח תקוויות ואום אל-פחם. מי יעלה? אני חושב מכבי בטח תקווה יעלו בסוף, אבל מי תלך איתה לליגת העל? לליגה הלאומית אני חושב אשדוד כבר ירדו. עדיין גם שם מאוד מורכב, שם כל צפוף, אתה רואה ממש צפיפות חזקה מאוד שם. קבוצה מנצחת קופצת 3-4 מקומות, קבוצה מפסידה יורדת 3-4 מקומות.
אתה אומר כפר קאסם לא תרד.
קולי תקווה שלו, אני אוהב את המועדון הזה, לא רוצה שהוא ירד.
מי כן?
אני לא רוצה לפגוע באף כבוד של קבוצה, מאחל לכולם רק בהצלחה, ומי שאלוהים כותב לו שירד, אז הוא ירד, לא יעזור, אם אני אגיד או לא אגיד, אז אלוהים נחליט.
אתה לא מאמן, אבל נשארת פוליטיקאי.
לא נפגע באף כבוד של בן אדם, לא בקבוצה ולא בבעלים.
סלימן היקר, תודה רבה על הזמן שלך, היה מרתק ומעניין. תודה רבה.
תודה גם לכם, ביי.
שמע, סלימן אסברגה זה קצת נוף ילדות למי שככה היה בליגה.
זה קול שכבר שכחנו איך הוא נשמע.
כן, כן, זה קול שאתה שומע אותו, ותראה, זה לא ביום יום שלנו, אבל אתה יודע, אני זוכר, זה, אני חושב שאבו סובחי הולך לעולמו לפני 4-5 שנים, משהו כזה, ואני זוכר שזה בסוף היה דמות מאוד משמעותית, עם הרבה סיפורים שהיו לבני אלון, לטוב, לרע.
צריך לראות מה שקורה עם המועדון שם.
לאכזבת מאזיננו, אין היום את פינת מה בפיד עם עידן ויצמן, שלא יכול היה לעלות. לא יכול היה לעלות, אבל בסדר. אנחנו נסיים עם סיפור נחמד לקראת משחקי המחזור הקרוב, בתקווה שלא תהיה איזה ברברה או שערה כזאת או אחרת.
שעת סיפור עם אלעד קליין.
שעת סיפור, דיברתי קודם, טוב, אני אכניס, כי גם זה נוף ילדותי. אצטדיון לוי את הכפר סבא, עונה 99-2000. האמת שזה ככה למאזיננו, שמי שלא מכיר את סיפור המאבק בין בני יהודה להפועל כפר סבא, אגב, משחקות ביום שישי הקרוב, התחיל איפשהו, אז זה היה אי שם בעונה 99-2000, הגיעו למחזור האחרון בליגת העל, בני יהודה והפועל כפר סבא עם אותו מספר נקודות, להפועל כפר סבא היה הפרש שערים טוב יותר, ובעצם בני יהודה הייתה תלויה בהפועל כפר סבא, בני יהודה עירכה בשכונת התקווה, האצטדיון האגדי, את הפועל פתח תקווה. הפועל כפר סבא עירכה באצטדיון לויטה, שלא השתנה בפסיק מאותם ימים, אחד האצטדיונים הגרועים בכדורגל הישראלי.
יציאה אחד ענק ושום דבר מעבר.
יציאה אחד ענק, אגב, היו ימים, היום זה כבר לא תקין, אבל היו ימים שכשהיו משחקים עם המון קהל בכפר סבא, אני זוכר בתור ילד, היום חייבים אותנו להגיע, היה משחק פעם נגד מכבי חיפה, שיגבין יעקוב הודעה בפועל כפר סבא, בגלל שמכבי חיפה שם הייתה מכבי חיפה עם המון המון קהל, אז הושיבו את האוהדים של כפר סבא ביציא העמידה ממול על דשא. זה משהו שהיום לא תקין בשום סרט.
אני בשוק.
כל מקרה הגיעו למחזור האחרון של עונה 99-2000. הפועל כפר סבא הובילה מול ביתר, עלתה ליתרון 1-0 משער של יניב אברג'ל. בני יהודה במשחק המקביל הובילה זאת אומרת, ניצחה בסופו של דבר 2-1 את הפועל פתח תקווה, חזי שירזי שם הבקיע צמד, מוטי קקון איזן זמנית, שמות אגדיים בקבוצות האלה, ואז הגיעה הדקה ה-88 באצטדיון לויטה. כפר סבא באותו שלב, עד אותו שלב הייתה שורדת, כי גם היא ניצחה וגם בני יהודה. יש סרט, סרט אלמותי של ערוץ הספורט, שומרים על התקווה, מי שלא ראה אותו, חובבי הליגה הלאומית, שומרים על
לראות.
לכתוב בגוגל, שומרים על התקווה, ערוץ הספורט, זה עלה ממש באחד, זה האחרון, באחד החודשים האחרונים, אני לא זוכר בדיוק מתי, וביתר ירושלים קיבלה פנדל שנוי במחלוקת, אלון יפת היה אז השופט, ואלון מזרחי ניגש, הוא גם נפל, אני ראיתי את זה מהיציא, אני זוכר, לדעתי צלל, אבל אתה יודע, קטונתי, הייתי גם קטן, אז קטונתי ככה תרתי משמע, ואלון מזרחי משווה בדקה 88, חגיגות גדולות בשכונת התקווה, זעם גדול של הפועל כפר סבא, על השופט, על אלון מזרחי, זה באמת הפך להיות אחד הסיפורים הגדולים, שמשם בעצם צמחה האיבה בין הפועל כפר סבא לבני יהודה, הפועל כפר סבא ירדה ליגה בעצם בגלל השער הזה, וזהו, זה ככה לקראת המחזור הקרוב, שבני יהודה וכפר סבא נפגשות, אז ככה, אם לא ראיתם סיפור, אחד הסיפורים לדעתי הכי מרגשים בכדורגל הישראלי.
אגב, כאילו זה מפגש ששייך בקלות לליגה הראשונה, כאילו זה מפגש...
כן, זה גם ליגת העל של, אתה יודע, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, זה וייבים של ליגה לאומית קלאסית בהיבט של, אתה יודע, הכל מאוד תמים, יש לך את המצלמה האחת, שתיים הזאת, ומי שעשה שם, סליחה שאני לא זוכר מי עשה את הסרט הדוקומנטרי שם, ככה תפסו את הסיפור הזה, עם שוטים מהאוהדים, מהאוהדים של בני יהודה.
בקיצור, חובת צפייה.
חובת צפייה, וזהו, זה ככה לקראת המחזור.
טוב, אלעד, אנחנו מסיימים.
מסיימים, היה גדול.
עבר מהר.
הרגל, עבר מהר.
היה סופר מעניין.
סופר כיף.
הרבה...
אני אגיד ככה רגע לסיום, תודה ענקית. כי לא היה בפרק הקודם, אז עכשיו בכלל תודה אקסטרה ענקית לרד ירושלמי הגדול.
שמנצח על כל הדבר הזה.
מנצח על הדבר, ואנחנו גם נמליץ לכם לשמוע את הפודקאסטים של הערוץ שיצאו לאחרונה, יורוסטפ, שמדבר על יורוליג, כדורסל אירופאי, מכבי תל אביב, למי שחובב הז'אנר, פוטבול מונדיאל של הכדורגל האירופאי, ושאר הפודקאסטים של ערוץ הספורט.
אנחנו לקראת שני מחזורים מלאים ורבועים בדרמות ושערים.
כן, זו המאני טיים מתקרב.
אנחנו נהיה כאן גם כמובן בפרק הבא להביא לכם את כל מה שמעניין בליגה הזאת, ויש המון המון מעניין בליגה הזאת. אלעד קליין, תודה.
תודה רבה, עמית.
שבוע טוב.
ביי ביי.